החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. שבוע פרשת נוח. פרשה מתחילה בפסוקים, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. ויולד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. ובהמשך התורה מספרת לנו, ויאמר השם לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, האדם עד בהמה, דרמס ועד עוף השמיים, וימחו מן הארץ, וישאר אך נוח אשר איתו בתיבה. ויזכור אלוקים את נוח, ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוקים רוח על הארץ, וישוקו המים. מאזינים יקרים, חז"ל שואלים במדרש שני שאלות. שאלה ראשונה, מדוע כותבת לנו התורה כפל הלשון, אלה תולדות נוח, נוח. היה אפשר להסתפק בנוח אחד, נוח איש צדיק, אלה תולדות נוח איש צדיק. אם כן, למה התורה כפלה? שנית, מתחילה התורה אלה תולדות, הווה אומר שהתורה באה לספר לנו על תולדותיו. התורה מפסיקה, משבחת קודם כל את נוח, ועוסקת בשבחו, ולאחר מכן, בפסוק אחרי זה, ויולד נוח. למה? והשאלה השלישית, שאנחנו רואים, מצד אחד הקדוש הוא אומר, בוא אתה וכל ביתך לתיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי, הווה אומר שאתה היחיד, שראוי להינצל מהמבול. ומאידך, הקדוש הוא מצווה עליו להכניס את כל הבעלי חיים, עד שחזל אמרו שלא ראה שינה בעיניו במשך כל השנה. ולאחר מכן, ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוקים רוח על הארץ וכו'. אם כן, אם הוא צדיק וראוי להינצל, למה הוא צריך לסבול? למה הוא צריך להיות יומם ולילה עם הבעלי חיים? מוריי ורבותיי, אני רוצה להקדים ולומר, מקובל בחברה, לצערנו אני אומר את זה, אבל מקובל בחברה, שהאורח החיים של הבית מתנהל בצורה כזאת, שיש חובות, יש מטלות, בבית. ככה בונים את הבית. הבית בנוי, יש חובות של הבעל, יש חובות של האישה, יש חובות של הילדים. ובדרך כלל הדבר הזה יוצר תמיד חיכוכים. והבית יכול להיות כמרקחת. זה לא תפקידי, זה לא חובתי. בכלל זה הדרך האישה. כך יכול להגיד הבעל. וכך הילדים יכולים להגיד, זה לא אני, זה כן אני, לא אני עשיתי את זה. בצורה הזאת שכל הזמן הדברים לצערנו יוצרים ויכוחים על כל תזוזה בבית. כל תזוזה בבית יוצר ויכוח. כי זה לא תפקיד שלי, לא אני עשיתי את זה. מוריי ורבותיי, כל זה כשבנוי הבית לא לפי רוח התורה. אבל השקפת התורה היא שונה לגמרי. בדיוק ההפך. את הבית צריכים לבנות על אווירה של חסד. הבית צריך להיות תיבת חסד. והחסד בבית, כל פעולה שאדם עושה, זה מצוות עשה דאורייתא. ואת זה אנחנו נלמד מדברי הפרשה. הנה חז"ל מפרשים את דברי נוח, מדוע כפלות הלשון נוח. אומרים חז"ל, כי היה נוח לבריות, והיה נוח גם למקום. כי מי שנוח לבריות, כל שהבריות נוח לבריות, רוח המקום נוחה אמנו, כך כותב התנא בפרקי אבות. ולכן כפלה התורה את הנוח, שהוא היה פעמיים נוח, נוח לבריות ונוח לשמיים. שנית, הנוח שהוא היה, נעים הליכות, בעל חסד, בעל טוב לב, בעל עזרה והושטה את היד לכל אדם, זה היה נוח. אומרים חז"ל, למה התורה הקדימה את שבחיו? בגלל שתולדותיהם של צדיקים זה מעשים טובים, מידות טובות, אלה התולדות. הוא מסביר, וכך מביאים חז"ל במדרש, כך רש"י גם מביא ומבאר את דבריו בברטנורה, שזה הכוונה, שבעצם היה קשה לרש"י, ואת זה רש"י בא לתרץ, שלכן התורה הכניסה את השבח. אבל יתרה מכך, מסביר לנו המהר"ל מפראג, כיוון שלכל אדם יש כמה תולדות. יש את התולדות שהם בניו, שהוא יולד פיזית, הוא האבא הביולוגי, והם בניו, זה תולדות. אבל התולדות האלה הם תולדות חיצוניות מגופו. יש תולדות אחרים, תולדות שאדם מוליד את עצמו, בונה את עצמו, מעצב את עצמו, יוצר את עצמו, יוצק תוכן רוחני לתוך נשמתו. הוא מאבד את המידות שלו להיות טוב לב, להיות נוח לבריות. אלה תולדות יותר חשובות בערכן מאשר בניו, כי זה בגופו וזה חיצוני מגופו. ולכן התורה אומרת, אלה תולדות נוח. יש שתי תולדות, אבל איזה תולדות חשובות? זה קודם כל שנוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, הוא היה נוח לבריות, הלך בדרכי השם, כל כולו איש חסד, לעשות חסד עם כל הסובבים אותו, והוא גם נוח למקום. וזה התולדות הראשונות, ואחר כך התולדות השניות, והיולד נוח, גם שלושה בנים, שזה חיצוני מגופו. אז בכך הבהרנו את הפסוקים. ומאידך אם כך, למה הוא נזקק להיכנס לתוך תיבה? האמת הערכתי בזה במקום אחר, אבל היות והמטרה של המסר של הפרשה פה, אני רוצה לדבר על הבית היהודי. לכן אני אומר את זה בקצרה, שהסברנו בהרחבה במקום אחר, כאשר יש גזרה ומידת הדין בטוחה לעולם, גם צדיק לא יכול להינצל מהגזרה הזאת. הדרך היחידה להינצל זה שהוא ייכנס לטבעה עם כל הבעלי חיים ויעסוק בחסד יומם ולילה, וכוח החסד להגן ולבטל מעליו את הגזרה. לכן כל ההצלה שלו אין דרך אחרת אלא אם כן יעסוק בחסד. ולכן קוראים לזה תיבת נוח, כי הוא היה נוח, כי התיבה הזאת היא כל כולה להיות נוח לבריות, נוח ליצורי השם, וזה ההגנה והצלה מכל מידת הדין. ואמרות שכל היקום נמחק, אבל הוא נשאר. אם כן, לאחר שהבנו ולמדנו שבעצם כל גדולתו של נוח, כל צדקותו של נוח, כל מעלתו של נוח, הזכויות להינצל מגזרה קשה, מהפיכת העולם, זה בגלל שהוא היה נוח, היה נעים הליכות, היה נוח לכל הסביבה שלו. אלא שעלינו להתבונן, מה שמקובל בחברה, שלהיות בעל חסד ולהיות נוח, זה יותר חשוב כלפי חוץ. למי נותנים אות הוקרה, או תעודת הוקרה, או פרסום, או איזה מתנה, או יוקרה, או פרס? אלה שעושים חסדים מבחוץ, כמה הוא פעל, כמה הוא עשה עם המסכנים, זה התפיסת עולם. אבל לא שמענו שיתנו איזה תעודת הוקרה שהבן אדם מתנהל בבית בצורה יוצאת מגדר הרגיל, כל כולו מוסר את עצמו לעשות חסד עם בני ביתו. כי אנחנו מבינים שבבית זה חובות, זה מטלות, וכל אחד עושה את זה מכוח ההכרח, מכוח החובה שמוטלת עליו, מכוח התפקיד שלו, וממילא כל אחד מתבצר בעמדה שלו, זה לא תפקידי וזה כן תפקידי וכדומה, וזה החורבן. חז"ל מלמדים אותנו בדיוק ההפך. גמרא במסכת כתובות, בדף נון עמוד א' דורשת, על הפסוק, אשרי תהילים שדוד המלך אמר בפרק קובב, אשרי שומרי משפט, עושה צדקה בכל עת. שואלת הגמרא, מה דוד המלך אומר, עושה צדקה בכל עת? וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת? הרי לא שייך, יש יום, יש לילה, אז איך אפשר להגיד, אשרי מי שעושה צדקה בכל עת? הרי זה לא ניתן. דרשו רבותינו שביבנה, ואמרה לה רבי אלעזר, זהו הזן בניו ובנותיו כשהם קטנים. כמובן, מרן בית יוסף מביא את הגמרא הנוספת, שהכוונה מעל הגיל שהוא כבר מחויב לאזון אותם, כשהם כבר גדלו. מה פשט? חזל באים ללמד אותנו. מה זה צדקה בכל עת? למי אומרים אשריו ואשרי חלקו שעושה צדקה בכל עת? לזה שיודע לעשות צדקה עם בני ביתו. זו צדקה, זו חסד. כתוב בישעיה הנביא, פרק נ"ח, הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו. ומסיים הפסוק, ומבשרך לא תתעלם. כותב על כך רבנו אברהם בן חיה, בספרו היגיון הנפש, חי לפני כ-800 שנה, אני אומר את לשונו, וזה לשונו, ואמר בחתימת הכתוב, ומבשרך לא תתעלם. ורוב המפרשים מוציאים ממנו, שחייב אדם לעשות חסד עם קרוביו ואנשי ביתו, שהם עצמו ובשרו, יותר משאר בני עמו. וזה דבר ברור וידוע. זאת אומרת, המושג של חסד, זה לא כתפיסת העולם, שהחסד הוא רק בחוץ, החסד רק עם זרים, ששם מקבלים את הקומפלימנטים, שם מקבלים את הפידבק על כל פעולה ופעולה. אז ממילא, שם האדם יודע לעשות חסדים. חז"ל מלמדים אותנו שהחסד האמיתי, ובראש ובראשונה, זה הבית ועם בני ביתו. כך כותב הרמב״ם מהלכות מתנות עניים פרק זין, הלכה י' ג', אני שהוא קרובו קודם לכל אדם, עניי ביתו קודמים לעניי עירו, ויש סדר עדיפויות, וכך פוסק מרן השולחן ערוך, בהלכות יורה דעה, בהלכות צדקה, בסימן ראשון א' סעיף ג', שקרובה ובני ביתו קודמים לכולם, זה המצוות צדקה. זאת אומרת שבעצם החסד הכי גדול זה כשבן אדם עושה מבשרך אל תתעלם. לעשות עם הקרובים שלו, כמו שהגאון מבינה מביא את הספרי גם כן. חשבתי אולי אפילו אפשר לומר כרמז, מה שהתנה מביא בפרקי אבות, פרק א' משנה ה', יוסי בן יוחנן יש ירושלים אומר, יהיה ביתך פתוח לרווחה ויהיו עניים בני ביתך, כרמז. הכוונה היא שאתה צריך לדעת ולהתייחס לבני ביתך כמו שאתה מתייחס לעניים. שלא תחשוב שבני הבית זה דבר שמובן מאליו. שלא תחשוב שזה סתם חובות, אלא זה חסדים. כל מעשה, כל פעולה זה חסד. אם כן, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, אחרי שאנחנו לומדים מפרשתנו, גדולתו של נוח, שהוא היה נוח, אבל נוח בראש ובראשונה, עם בני ביתו, והוא היה עמוד החסד של העולם, וכמובן גם עם אפשרים אחרים, אף אחד לא מתכוון למנוע מאחרים חסדים, אבל בראש ובראשונה, בראש מעייניו, זה הבית. אם אדם זוכה, כשבונה את הבית, הוא בונה את הבית כתיבת נוח, ההשקפה שצריך להחדיר בבית, א' בינו לבין אשתו, אנחנו בונים תיבת נוח, תיבת נוח המשמעות שלה, שכל מה שיעשה כאן בבית, אחד עם השני זה חסדים. זה התפקיד שלנו, לעשות חסד אחד עם השני. זה לא חובות, זה לא מטלות, אלא זה חסדים. כך צריך לבנות את הבית, כך צריך לשדר את זה בבית, כך צריך לגדל ולחנך את הבית, שלהבין שלהוריד שקית של הפח, זה פשוט כמו לקיים מצוות עשה של הנחת תפילין. כמו שהוא קונה ארבעת המינים, ובני אדם, תראה, יכול להשקיע כסף, הוא הולך לבית הכנסת, קונה לו איזה פתיחת האחר, פתיחת הפרנסה, 2,000-3,000 שקל, למה הוא מרגיש באיזה סגולה, קונה לו איזה עלייה לתורה, סגולה, דבר נפלא, כל זה חיבובי מצווה. אבל כאשר מתייחסים לפעולות של הבית, לא מתייחסים שזה חסדים, שזה מצוות עשה דאורייתא, כל מילה טובה, כל פעולה, כל עזרה, זה הכל חסד. כשבונים את הבית היהודי בהשקפת התורה, הרי זה הבית כל כולו הופך לתיבת חסד, כדי להידמות לבורא עולם, שהוא רק נותן ונותן, תמיד לתת, תמיד לעזור. כשבן אדם מפנים את הדברים, האווירה של הבית משתנה. אני אספר לכם מעשה שהיה איתי, בתחילת הקמת העיר, כמובן הייתי כרב העיר, פתחתי כולל בעיר, צלצל אליי ביום אחד, אדם, ואמר לי שהוא רוצה לפגש איתי, הוא רוצה לשוחח איתי, על הקמת כולל וכו'. אוקיי, אמר, קבעתי לו פגישה, בא אליי, ישב איתי, אמר לי, תשמע כבוד הרב, אני רוצה לפתוח כולל גדול, אני רוצה להתחיל 25 אברכים. אמרתי לו, מה עם כסף? אני מממן הכל, אני דואג לכל. טוב, לא מכיר אותו. קצת מוזר לי שבן אדם יבוא, יפתח כולל, ייתן לי כסף לממן את הכל. מה מסתתר מאחורי הפרגות? אבל אמרתי בליבי, מה אני יכול להפסיד? אוקיי, הוא מדבר ככה, בסדר, בוא נזרום, בוא ננסה לראות. מה, אולי זה מפעל הפיס. לקחתי את הפרטים שלו, כמובן, קבענו להיות בקשר, כדי לקדם את הנושא, והנה באחד הפעמים אני מתקשר לפלאפון, הוא לא ענה לי, אז התקשרתי לבית. כאשר התקשרתי לבית, אשתו ענתה לי, שאלתי אותה, אפשר לדבר עם כבוד הרב, מה אתה צריך? לא, אנחנו פשוט נפגשנו, דיברנו על פתיחת כולל, וכולי, רציתי לשוחח איתם אפשר. אמרה לי, זה רב? זה רשע? זה פושע? איזה חסדים? הוא יודע כל כולו רק ללכת לאחרים. אבל אשתו חולה, הוא לא מעניין אותה להביא לה בקבוק חלב? שקית חלב מהמכולת הוא לא יכול להביא. לא מעניין אותו מהילדים. זה רשע מרושע. זה נאצי, אכזרי. איזה מילים. אני פשוט הייתי המום. קיבלתי הלם. הבנתי שכמו שחשבתי מראש, שנראה לי דברים בטילים, ובאמת בסופו של דבר לא יצא מזה כלום. כי אין כזה דבר שיכול להיות בן אדם שרק יעשה חסדים בחוץ, אבל בבית אצלו הוא מתעלם מהבית. אין בבית כלום, לא מעניין אותו מהבית. מתחזר על בני ביתו. זה לא חסד. בדיוק ההפך. השקפת התורה זה שהבית יהיה טובת נוח, שבבית לעשות את החסדים, זה הבית. כי גם כשאדם עושה עם הילדים שלו, ועם אשתו זה חסד, הרב שפדרון סיפר, שפעם אחת הוא הלך עם הבן שלו לקופת חולים, ופגש אותו הרב שלו בדרך, שאל אותו לאן אתה הולך, אומר לו אני הולך לקופת חולים. עוד הפעם הרב שואל אותו לאן אתה הולך, קופת חולים. אמר לו רבו, הוא לא הבין מה הוא רוצה ממנו, אמר לו רבו, למה אתה אומר אתה הולך קופת חולים? תגיד אתה הולך לעשות חסד עם הילד. ובאמת כך הדברים האלה כתובים מפורש בשלה הקדוש. במסכת מגילה כותב השלה הקדוש, אדם הזן בניו ובני ביתו הקטנים שכללו רבותינו זל, בפסוק עושה צדקה בכל עת, אף שהאדם עושה מחמת כרחם אבל בנים. כאילו מה כוונתו? למרות שאדם עושה את זה מתוך הרחמים שלו, מתוך שזה בן שלו, מכל מקום ישים במחשבתו רצון השם יתברך. אדם צריך לעשות את זה כי זה מצווה, זה חסד. לא לעשות את זה מתוך האינסטינקט הפנימי של רחמנות רק סתם בעלמא. אני עושה חסדים עם הילדים. זה הדרך הנכונה. כי הבית כולו זה מעשה חסד. מספר הרב שבדרון, שעל הנכד של החפץ חיים שלמד בלקווד אצל הרב קוטלר זכרונו צדיק וברכה, וכמובן שמאוד שמחו שהנכד של החפץ חיים זכו שילמד בישיבה אצלהם. אולם כאברך הוא היה חשוב מאוד, אבל תמיד היה מאחר, הרבה פעמים היה מאחר לתפילה. החליטו הראש ישיבה והמשגיח לדבר איתו. מדוע? קראו לו לשיחה, דיברו איתו, אמרו לו, אנחנו ממש שמחים שזכינו, שהנכד של החפץ חיים עומד בישיבתנו, זה דבר נפלא. אבל כואב לנו קצת, למה יש כל כך הרבה פעמים איחורים לתפילה? לשחרית. אמר להם, כבוד הרבנים, הרצון שלי אמיתי זה להגיע כל הזמן בזמן. אבל לצערי אני חייב לומר, שתמיד כשאני בבוקר, בכל בוקר בדרך שלי, בדרכי, אני נתקל במקרה שממש מעורר רחמים, הלב שלי נקרע. ואני לא יכול לעמוד מנגד. אני מדובר על אישה שהתברכה בהרבה ילדים, ובכל בוקר אני רואה איך שהיא ממש מתמוטטת. הילד הזה צורח לבקבוק, השני למוצץ, שלישי לבגד, הרביעי לנסוע ללכת. ואני לא יכול, אז מה אני יכול לעשות? אני רואה כזאת אישה מסכנה. אני לא יכול לעבור ולהתעלם ממנה. אז אני מושיט יד לעזור לה. ואחרי זה, פעמים אני מספיק מהר, אז אני מגיע בזמן. לפעמים זה לוקח זמן יותר, ואני מתעכם, מה לעשות? הם מאוד התפעלו. אמרו, כזה דבר זה רק הנכד של החפץ חיים, שהוא מגלה כזה רגישות כלפי האישה, ולעורר רחמיו עליה, ולעזור לה. אבל שאלו אותו, אם כבר אתה באמת ככה, באמת אולי תשתף אותנו, אנחנו נשמח, מי זאת האלמנה הזאת, הגרושה אולי, אלמנה, שאולי באמת קצת לדאוג לה. אמר להם, כבוד הרבנים, האישה הזאת היא לא אלמנה, האישה הזאת היא לא גרושה, האישה הזאת היא נשואה, ואני בעלה, והילדים הם שלי, אבל מה היא גרועה יותר מאלמנה? האם רק לאלמנה צריך לעזור? איך אני מסוגל ללכת לתפילה כשאני רואה שהאישה מתמוטטת בבית עם הילדים, ואני לא יושיט לה עזרה? יצאו מגדריהם ואמרו לו, רק נכד של החפץ חיים יכול לחשוב כזו מחשבה נכונה. להבין שהבית ובני ביתו זה חסד, לא גרוע מאלמנה, עוד יותר מאלמנה. אם לאלמנה יש לך מצווה לעזור, עוד יותר מצווה לעזור בבית. זה דרך איך לבנות את הבית. מספרים על הסטייפלר, בזמן, בהספדים סיפרו שפעם אחד הרבנית הלכה לישון מוקדם בגלל העיפות ולא הדיחה את הכלים, ואז הוא אחרי שגמר ללמוד מאוחר, שם במטבח יש כלים, עמד והדיח את הכלים, אמר רק כדי שמחר בבוקר תקום ותמצא מטבח נקי ומסודר. גם גדול הדור מבין שלעשות חסד עם האישה, לשמח אותה, זה חסד, זה מצוות עשה דאורייתא, זה לא ביזיון, זה לא בושה, זו הדרך לבנות את הבית, זו הדרך לחשוב אחד על השני, ככה בונים בית יהודי. הרי מספרים פעם אחת על המהר"ל דיסקין, שבא אליו אחד האברכים ששמעו שהוא כל כך מתנזר מהבית, הוא כל כולו שקוע בלימוד, מתמיד גדול, יושב ולומד כל הזמן, וגם כשהוא בא לבית, אז הוא יושב עם הסטנדר שלו, הוא בכלל לא מדבר עם אשתו, והדבר הזה מאוד פגע בשלום בית. סיפרו את זה למהר"ל דיסקין, וביקש שיקראו לו, למרות שהמהר"ל לא היה מקבל כל כך הרבה, אבל ראה את המצב הזה מאוד כאב לו. קרא לאברך, טוב, המהר"ל דיסקין גדול הדור, קורא לאברך, אז הוא ודאי בא, הוא לא ידע על מה. הגיע לביתו של המהר"ל, כמובן פתחו לו, נכנס, התיישב, המהר"ל היה שקוע בלימודו, ולא התייחס אליו כשהוא נכנס, לא שם לב אליו בכלל. אז אותו אברך רואה שהמהר"ל שקוע בלימוד, הוא לא שם לב אליו, אולי הוא לא הרגיש, חיכה קצת, חיכה ועוד חיכה, עובר כמה זמן, אמר אין ברירה, הוא מתחיל לעשות רעש קצת, אולי ישמע איזה רעש, ירים את הראש, שום דבר. וככה שעה, שעתיים, שום דבר. לא מתייחס אליו, והאברך הזה רותח, המעריל קרא לו, ככה הוא משאיר אותו כמו גולם, לא מתייחס אליו. כעבור כשעתיים, המעריל קרא לאשתו, ביקש לקרוא לאשתו, האשתו נכנסה, ישבה לידו, שאל אותה, נו, מה שלומך? איך עבר עלייך היום? מה עשית היום? מה קנית במכולת? ככה שאל אותה כל מיני שאלות בענייני הבית וכו'. והכל נגמר אחרי כל הסיפורים. זהו, גמרה את השיחה, הלכה. אחרי זה קורא לאותו אברך, אומר לו, עכשיו בוא אתה אליי. אני רוצה לדעת, תגיד לי. אתה יושב פה שעתיים, נכון? איך הרגשת שעתיים שלא מתייחסים אליך ולא מדברים איתך? אני בטוח שאתה רותח. ניסית לעשות רעשים והכל, והתעלמתי מהכל. איך אתה מרגיש? אבל זה ממש מפוצץ. אמר לו המעריל, ומה תאמר אשתך שאתה לא שעתיים, אלא כל יום כל היום. אתה מתעלם ממנה, לא מתייחס אליה. איך היא לא תתפוצץ? מה חשבת שזה עבירה לדבר עם האישה? ראית איך אני מתייחס לאישה? הראיתי לך דוגמה. לשבת איתה, לשוחח איתה, על העניינים שלה. זה חסד. ככה צריך להתייחס בבית. מאזינים יקרים, כשרוצים לבנות בית יהודי בהשקפה של תורה, ברוח של תורה, הדרך היא, כמו שלמדנו מהפרשה, לבנות את הבית תיבת נוח, תיבת חסד. אנחנו בונים את הבית בשותפות של בית של עשיית חסד. חסד לא הכוונה כלפי חוץ, כלפי אחרים, אלא בראש ובראשונה, שבתוך הטבע היא החסד, בין הבעל האישה, הבית מתחיל עם חסדים. אנחנו צריכים להבין שכאשר אחד עוזר לשני, זה הכל חסד, מצוות עשה דאורייתא. כאשר יהיו ילדים, זה אותו דבר, אותה אווירה. אני עושה עם הילד שלי חסד. כמו שאמר לו רבו של הרב שבדרון, אתה הולך לעשות חסד עם הבן שלך לקחת אותו לרופא. לא הולך לקופת חולים. כך צריכה להיות האווירה של הבית. על היסוד הזה בונים את הבית. עולם חסד ייבנה. אם הבית נבנה על היסוד הזה של חסד, להבין שכל פעולה, וזה יכולה להיות מילה טובה, וזה יכול להיות עזרה קטנה, כל דבר זה מצוות עשה דאורייתא. לא פחות מהנחת תפילין. גם להוריד שק של זבל, אתה מוכן לשלם על ארבעת המינים, $100, $200, יכול להיות שהיית צריך לשלם גם על להוריד שקית של זבל, $200, כי זה לא פחות מצוות עשה. זה גם מצוות עשה דאורייתא. לעשות קצת כלים, לעזור קצת, גם האישה, אותו דבר לבעל, וגם הבעל האישה. כשהאווירה היא כזאתי, ובונים את הבית באווירה כזאת, וגם משדרים את זה לילדים, שהכל זה חסד. מותק שלי, תעשה מצוות חסד דאורייתא, תוריד את זה, תיקח את זה, תקיים מצווה דאורייתא. הרי אני בא לקיים מצוות עשה, אני עושה חסד. זה עולה 10 מיליונים מכל דבר. ומה על ידי זה זוכים? מוריי ורבותיי, הבית הופך להיות תיבת נוח, תיבת חסד. תיבת חסד, מה כוחה? שאפילו שנגזר על כל העולם מבול, למחוק את כל העולם. אבל מי שנמצא בתוך תיבת חסד, זו הגנה, זו הצלה. אנחנו נמצאים עם התקופה לא קלה, תקופה קשה, מידת הדין מתוחה על העולם. המגפה משתוללת, גובה נפשות רבות, ואין ספק שהדבר מכאיב לשמוע כל יום. כל יום עוד קורבן ועוד צדיק, כיוון כשמידת הדין מתוחה על העולם, לא עוזר, לא גדולה, לא צדקות, לא כלום. חובתו של האדם לדעת שכשיש מידת הדין מתוחה בעולם, חבינה מעט רגע עד כעבור זעם. חובה להישמר, חובה להיזהר, חובה לעמוד בכל הקריטריונים של לקיים מצוות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אבל אם זוכים ובונים את הבית, בית של חסד, בית שמושתת כולו על חסד, אווירה של חסד, חינוך של חסד, הבית שלו הופך להיות תיבת נוח, כמו שנוח ניצל, הוא וכל אשר עמו בתיבה, והגן עליו מהמבול, כך יגן על כל בית של חסד. כי רצון שנזכה כולנו, שהבית שלנו יהיה תיבת נוח, תיבת חסד, ועל ידי זה תשרה השכינה בבית, אהבה ואחווה, שלום ורעות, ונזכה שהקדוש ברוך הוא יבטל את כל הגזרה, המגפה הזאת, ועל כל עמו ישראל, ויחיש את גאולתנו במהרה בימינו, אמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.